כבר שמעתם את הסיפור על האבא שנתן את הנחלה לבת שלו והתחרט? אז בואו תשמעו את הסיפור בקצרה. דוד ואשתו הם בעלי נחלה במושב בדרום. ב-2008 הם מחליטים שהם רוצים להעביר את כל הזכויות בנחלה לבת שלהם נורית. אז הם חותמים על מסמכי עסקת מתנה, הכל טוב ויפה. ובשנת 2012 הם מבקשים מבית המשפט לבטל את המתנה. נורית מסכימה לאותו ביטול. בית המשפט נותן פסק דין שמבטל את המתנה בהסכמה. כל נהדר, נכון? הייתם מצפים שמעכשיו ההתנהלות של דוד ואשתו תהיה זהירה יותר, נכון? טוב, אז אני לא שותף לציפייה הזו שלכם, כי מה לעשות, היא בדרך כלל לא מתממשת. השנה היא 2017, דוד ואשתו מחליטים להעביר את הנחלה במתנה לבת שלהם ציפי. וציפי מצידה מתחייבת למכור את הבית שבו היא גרה באותו עת, ולשלם לאחותה נורית 600 אלף שקלים, לאחותה ליאורה 300 אלף שקלים, ולאח של החיים 300 אלף שקלים. ציפי גם חותמת על התחייבות, שבהתחייבות הזו היא דואגת לדאוג, היא מתחייבת לדאוג להורים שלה עד 120, וזה תנאי לקבלת הנחלה במתנה. מגיעה שנת 2020, ואז ההורים, הפתעה, הפתעה, מבקשים לבטל את המתנה, הם מגישים תביעה שבה הם טוענים שהם בכלל התכוונו למכור לציפי את הנחלה, ובתמורה שתתקבל לפצות את שאר האחים. ההורים גם טענו שהתנאי לעסקת המתנה הוא שהיא תדאג להם עד סוף חייהם, והם ציינו גם שהם עשו את כל העסק הזה כי הם פחדו שאחד הנושים של האחים ידרוש מהם כל מיני כספים. הם גם טענו שהם לא הבינו את ההסכם ושהוצג להם מצג שווא שזה מכירה, כשבפועל החתימו אותם על הסכם העברה ללא תמורה. והם גם טענו לקינוח שציפי הונתה את רשויות המס כשהיא טענה שמדובר בעסקה ללא תמורה, למרות שהיא התחייבה לשלם יותר ממיליון שקל לאחים שלה. טוב, מהצד השני ציפי טוענת שמי שבאמת עומד מאחורי התביעה הם האחים שלה, שמנסים להפעיל את ההורים כמו בובות על חוט. היא ציינה שהיא מכרה את הבית שלה ויש אצלה ביד את 1,200,000 שקל שהיא צריכה לפצות את האחים שלה, אבל אבא שלה ביקש שהפיצוי לאחים יועבר רק בהוראה ישירה ומפורשת שלו, והוא, מה לעשות, עד היום לא נתן הוראה כזאת. בית המשפט דחה את הטענה של ההורים שהם לא הבינו את העסקה. למה? כי עורך הדין שביצע את העסקה, הוא הגיע להעיד בבית המשפט, והוא העיד שהם הבינו הכל, וההורים לא הצליחו לסתור את המסמכים שמוכיחים שהם התכוונו לתת לציפי את הנחלה בתנאים המסוימים האלה שננקבו באותה עסקה. טוב, אבל כאן יש טוויסט. למה? מתנה היא הרי מתנה, ללא תמורה. ופה הרי ציפי התחייבה לתת תמורה משמעותית של בערך 1,200,000 שקל. אז מה עשה בית המשפט? בית המשפט קבע שנכון, אין פה עסקת מתנה, אבל יש פה עסקת מחר רגילה שכוללת גם תמורה. הנחלה עוברת לציפי, היא משלמת 1,200,000 שקל שעוברים לאחים, וגם יש עוד כל מיני תנאים נוספים. ובית המשפט אומר דבר כזה, תראו, ציפי הרי מכרה את הנכס שלה, והיא עמדה בכל ההתחייבויות שלה כלפי ההורים. ובנסיבות האלה, אני, בית המשפט, לא רואה שיש מקום לבטל את העברת המשק לציפי. אז לכן אני דוחה את התביעה של ההורים. ומהסיפור הזה אנחנו יכולים ללמוד לא פחות משלוש תובנות, וזה סיפור קשה ומורכב, כן? התובנה הראשונה היא שלפני שאנחנו פועלים, כדאי מאוד להגדיר מטרות. פה המטרה של ההורים הייתה כנראה חלוקה שווה של הנכסים, שיהיה מישהו שידאג להם עד 120, ושהנושים של אחד הילדים לא ייכנסו לחיים שלהם. האם עסקת מתנה נורית לנורית ב-2008, העסקה היא שבוטלה, או עסקת מתנה לציפי ב-2017, היא הדרך הכי טובה להשיג את המטרות האלה? לא יודע, יכול להיות. אבל כדאי מאוד להכיר את כל הדרכים להשיג את המטרות האלה, ויש כמה כאלה. עסקת מתנה היא רק כלי אחד בארגז. ואחרי שמכירים את הכל, כדאי לבחור את הפתרון שמתאים לכם כמו כפפה ליד. התובנה השנייה היא שאם אתם רוצים לתת מתנה, תנו מתנה. מתנה בהגדרה היא עסקה בלי תמורה. אם רוצים לבנות מנגנון אחר, תבנו מנגנון אחר, זה אפשרי. אבל בית המשפט קבע בצדק שבמקרה הזה זה לא מתנה, זו לא מתנה. התובנה השלישית נוגעת לעסקאות מתנה באופן כללי. החלטתם לתת מתנה? מעולה. עכשיו קחו לעצמכם תקופת צינון של חודש, חודשיים, שלושה, ותחשבו על המתנה הזו ועל ההשלכות שלה. השלכות כלפי ילדים אחרים שלכם, כלפי קרובי משפחה אחרים, אפילו כלפיכם פנימה. מה המתנה הזו תעשה לכם? האם אתם מוותרים על הנכס או היחיד שלכם למעשה בחיים? מה ההשלכות של המהלך הזה? רק אם אתם שלמים לגמרי אחרי תקופת הצינון הזו, ואחרי שהבנתם את כל ההשלכות, רק אז תלכו על זה. אפילו לא דקה אחת לפני.